ברוכים הבאים למפת התלמוד, שיעורי גמרא המבוססים על הש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא דרך שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום בבא בתרא דף י' א'. השיעור מתחיל באמצע העמוד אצל המשנה, אין חולקין וכולי. לפני שנתקדם במשנה, אנחנו מייעצים כבר מתחילת המסכת שיהיה זמין הספר פירוש חי, ספר ציורים שמלווים חלק נכבד ממסכתנו. במשנה אתם כבר יכולים לראות פס כפול, אחד מהסימונים של סדרה, ובשוליים בצד תחת הכותרת מבנה כתבנו אצל הפס הכפול הדגשת דברים שחולקים אותם לפי מידה, חולקים בין שותפים, ורואים במשנה הדגשות תחת המילים החצר, השדה, הגינה. המשנה, אין חולקים את החצר עד שיהיה ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה. זה מושג שראינו כבר בתחילת המסכת, הזכרנו את הביטוי חצר שאין בה דין חלוקה. זה היה חצר שהיה בגודל שבע אמות, ומאחר ששבע אמות זה פחות מארבע אמות לכל אחד, זה דבר, זה שטח שלא קופים חלוקה. אבל חצר ש... שבגודל 800, אם אחד רוצה לחלק את זה, אז הוא יכול לכפות את רצונו על השותף, ולא את השדה עד שבא תשע קווים לזה ותשע קווים לזה. גם זה מידה, רבי יהודה אומר, הוא נותן מידה פחותה, חצי אפילו, הוא אומר עד שבא תשע חצי קווים לזה ותשע חצי קווים לזה, ולא את הגינה עד שבא חצי קו לזה וחצי קו לזה. ושוב פעם רואים עוד דעה בתנאים שנותן מידה פחותה, חצי. רבי עקיבא אומר בית רובע, אילו במקום חצי קו, רובע קו לזה ורובע קו לזה. עוד דברים, ולא את הטרקלין, בית גדול, ולא את המורן, זה חלק מהספינה, ולא את השובח, ולא את התלית, ולא את המרחץ, ולא את בית הבד, ולא את בית השלחין, עד שיהיה בהן כדי לזה וכדי לזה. שאם רוצים לחלק את הדברים האלו, צריך שכל אחד יקבל חלק שימושי, שוב פעם, לכל אחד. זה הכלל, כל שיחלק ושמו עליו חוקים. כל דבר שאחרי שחוקים אותו, השם או התפקיד המקורי נשאר, אפשר לחלק אותו. ואם לאו, אם אחרי החלוקה זה כבר לא שימושי כמו שהיה מקודם, אין חוקים. מתי? בזמן שאין שניהם רוצים. הזכרנו עד עכשיו המציאות או האפשרות שאחד כופה על השני. אז כל הכלל שאמרנו זה שאין חלוקה אלא אם כן יישאר התפקיד או השם המקורי על הדבר אחרי החלוקה, זה בזמן שאין הסכמה ביניהם. אבל בזמן ששניהם רוצים, אפילו פחות מכאן יחלוקו. אם זה דבר שאחרי החלוקה זה כבר יאבד את השם המקורי או התפקיד המקורי, אבל מה? שניהם רוצים לחלק את זה בכל זאת, אפשר. וכתבי הקודש, אף הפי ששניהם רוצים, לא יחלוקו. אבל כתבי הקודש שהיו כותבים אותם בגליל, בגלילים, כוונה בגלילים, כמו ספרי תורה שלנו, או מגילת אסתר המוכר להרבה אנשים, זה דבר שאי אפשר לחלק אותו, לחתוך אותו באמצע, זה תיקח אתה חצי ראשון, תיקח אתה חצי השני, אפילו אם שניהם מסכימים לכך. כשאנחנו ממשיכים בגמרא רואים מספרים רומאים אחד ושניים, ובצד תחת הכותרת נושא מבנה, שני לשונות שמלמדים אותו דין זאת אומרת, שתי גרסאות אפשר לומר, שמלמדים אותו דין שדלת אמות שאמרו בחלוקת החצר, שכל אחד מקבל דלת אמות, הינם אותם דלת אמות חוץ לדלת אמות שנותנים לפתחים. זה יהיה טעות לומר שאם יש לחצר שטח נטו של 800 אפשר לחלק אותו, כי פשוט זה לא מדויק. 800 זה שיעור שאמור להישאר שם אחרי שחשבנו את הדלת אמות שמגיע לכל בית לפני כניסתו, כניסת הבית. אנחנו נרחיב דיבור על זה בהמשך הגמרא, אבל רק להדגיש ולציין שהשמונה אמות שהוזכרו במשנה זה שמונה אמות, או ארבע לזה וארבע לזה, חוץ ממה שנותנים לכל בית לפני הכניסה שלו, לפני הדלת שלו. אמר רב אסי, אמר רב יוחנן, ארבע אמות שאמרו, כוונה לכל אחד ואחד, חוץ משל פתחים. זה חוץ ממה שנותנים שטח בחצר בפני, או לפני כל פתח ופתח. נסתכל ברשי ביחד, חוץ משל פתחים, בתחילת פירושו על הגמרא, חצר של שניהם, שני בתים, פתוחים לתוכה. לדוגמה, זה מדובר פה הדוגמה המינימלית, נגיד שחצר שיש בה שני בתים ולפני הפתח 400 צורך הבית הן. יש חשבון שלכל כניסה לבית יש 400 לצורך הבית, לפרק מסעו מעל חמורו, וחוץ מאותן דלת אמות צריך שיהיה 400 לשאר תשמישים, זה באמצע החצר. הגמרא ממשיכה, תניא נמי הכי. רק להקדים את סגנון הגמרא, הגמרא תצטט עכשיו ברייתא שאומר את אותם דברים שרב יוחנן אמר, ומיד אחרי הברייתא הגמרא תשאל כאילו שאלה, כאילו מין סתירה, הרי זה לא מה שמובא בברייתא, זה לא דומה למשנה, אלא מה לעשות, היישוב שבין השני הדברים זה על בסיס הדין של רב אסי בשם רב יוחנן. עכשיו בגמרא, תניא נמי הכי, אין חוקים את החציר עד שיהיה בה שמונה אמות לזה ושמונה אמות לזה. וזה אמור לסייע לרב יוחנן. בהחלט רב יוחנן אמר שארבע אמות שכל אחד מקבל זה חוץ ממה שלפני הפתח, זה עוד 400. אז מה שכתוב בברייתא זה שלא חולקים את החצר עד שיהיה 800 לזה ו-800 לזה. והנה, אבל אפשר לשאול, הרי במשנה כתוב 400 לזה ו-400 לזה, לא 800 לזה ו-800 לזה, אלא שמה מינה, מה שכתוב במשנה זה חוץ ממה שהיה בפני הפתחים. אז מה ניתן להסיק? שמה מינה כדרבי אסי, שמה מינה כדי ליישב את המספר בברייתא והמספר במשנה, נאמץ את הסבר של רב אסי. ועיקר דרמי להו מרמה. יש גרסות אחרות שמיד מעמידים את המשנה כסותר את הברייתא. ואיך ניישב אותם? ניחשתם נכון. נצטט את רב אסי אומר רבי יוחנן כיישוב המקורות. אז זה איקא דרמי לאומיומה, יש כאלו שמעלים את המקורות האלו כסותרים זה את זה. תנען, מצד אחד המשנה אומר אין חוקים לחצר עד שיהיה בא 400 לזה ו400 לזה, אבל התניא 800 לזה ו800 לזה, איך ניישב אותם? אמר ואסי אמר ביוחנן 400 שאמרו, כוונה במשנה חוץ משל פתחים, זה מלבד ה400 שמקבלים בפני כל פתח ופתח. בצד, בשוליים, כתבנו תחת הכותרת נושא, מחלוקת רב הונה ורב חסדא, השמות שלהם הבלטנו בגמרא, יש מחלוקת ביניהם, איך מחלקים החצר. רב הונה אומר לפי פתחיה, לדוגמה, בבית אחד יש שני פתחים, בית אחר יש פתח אחד, אז לזה שיש שני פתחים הוא יקבל שני שליש משטח החצר. ככה מחלקים חצר. רב חיסדא, איך מחלקים חצר לשיטתו? דלת אמות לכל פתח, אם יש שני בתים, אז יכול להיות שבית אחד יש חמישה פתחים, אז אותו בית תקבל 400 בפני כל פתח ופתח. השני, בית השני אולי פתח אחד, יקבל 400 בלבד בשביל פתח אחד. אבל יש עוד שטח בחצר. אם יש עוד שטח בחצר, אז בהשאר חולקים בשווה. לא? זאת אומרת, כל בית, כל אם יש שני בתים, כל אחד יקבל חצי היתרה, מה שנשאר בחצר. לא כן, לפי רב הונא. לפי רב הונא, מראש מחלקים את החצר, נגיד באחוזים, שלפי מספר הפתחים לכל בית. אז הבאנו, ונחזור על זה דוגמה פשוטה, אם לבית אחד יש שני פתחים, ובית השני פתח אחד, מחלקים את החצר שני שליש ושליש. עכשיו בגמרא. אמר רב הונא, חצר מתחלקת לפי פתחיה. ורב חיסדא אמר, נותנין 400 לכל פתח ופתח, והשאר חולקים בשווה. תניא כבתי דרב חיסדא, וכמובן, נדגשתי מקודם, כדאי להיעזר בספר פירוש חי. אז יש כאן ברייתא שמסייעת לרב חיסדא, פתחים שבחצר יש להן 400. היה לזה פתח אחד, לזה שני פתחים. זה שיש לו פתח אחד נותן 400, כוונה לפני הפתח, וזה שיש לו שני פתחים נותן 800. לפני כל פתח פתח 400, סך הכל 800. והשאר חוקים בשווה. הדגשנו בפס מקווקו את הביטוי והשאר חוקים בשווה. הדגשנו לפני שלוש שורות אותו משפט, וזה היה בשמו של רב חיסדא. אז יש כאן ברייתא שמסייעת לרב חיסדא. היה לזה פתח רחב 800. יש פה קטע בסוגריים, אני מדלג עליו בקריאה ראשונה, כי בתוכם יש לשון שהוא לא ברור שצריך תיקון, אבל לקריאה שוטפת, אז כוונה קריאה של הטקסט בצורה נכונה, נדלג על הסוגריים. אז קראנו שאם היה לזה פתח רחב 800, נוטל 800 באורך החצר ו400 ברוחב החצר. הביטויים האלו, נפרש אותם, צריכים קצת להרחיב על זה. מה זה נוטל 800 באורך החצר? זה הכוונה כנגד רוחב הפתח. אם הפתח רחב 800, אז כנגד רוחב הפתח 800, זה בברייתא מופיע ככה באורך החצר. אז 800 ו400 באורך החצר, כוונה 400 להלן מהפתח. אז יש שטח בפני הבית, בפני הפתח הזה, שמידותיו הם 8/4. עכשיו נחזור על הברייתא עם הקטע בסוגריים. היה לזה פתח רחב 800, עכשיו בסוגריים, נוטל 800 כנגד הפתח, ו400 בחצר. אז הביטוי הזה, ו400 בחצר, מה המשמעות? 400 בחצר, מה יבית? מה המהות של אותם 400? זה נשמע כאילו יש איזו 400 מנותקות שהוא כמקבל. מה המשמעות? הדבר, אמר הבאי הכי כמר, פשוט לא הבנו נכון. מה ההבנה הנכונה? נוטל 800 באורך החצר ו400 ברוחב החצר. הכוונה, 800 באורך החצר זה 800 שהם כנגד רוחב הפתח שהוא 800, ו400 ברוחב החצר, הכוונה להלן מהפתח, כאילו מכנגד הפתח 400. כפי שאמרנו מקודם, השטח בדוגמה הזאת יהיה 8/4. בצד יש לנו נושא בשוליים, כתבנו נתינת 400 לפירה דסופלי. מה זה? חפירה שנותנים בתוכו גרעיני תמרים. הגרעיני תמרים שימשו כמזון לבהמות. אז היה איפה יחסנו את הגרעינים האלו? בתוך חפירה שהיה באמצע החצר, כאילו בריכה באמצע החצר, ומילאו אותו עם הגרעיני תמרים. אמר המימר, ושוב תעזרו בספר פירוש חי, אמר המימר, היי פירה דסופלי. פירה זה כמו המילה בור, הפה והבית מתחפות. אז אם יש פירה בור דסופלי, זה גרעיני תמרים, אז אם יש לאחד מהשכנים שהיו לו מעבר, מחוץ לבית, היה לו גם ברשותו, בבעלותו, בור מלא גרעיני תמרים. יש לו 400 לכל רוח ורוח. כוונה, סביב אותו פירה דסופלי, יש לו גם כן שטח של 400 בכל צד של הבור הזה. ולא המרן שמקבלים 400 מכל הצדדים, אלא דלא מייחד לפתחה. אנחנו נחזור על הביטוי הזה, אבל רק נמשיך בראש עמוד ב', אבל מייחד לפתחה, אין לו אלא 400 לפני פתחו. עכשיו רשי, נתחיל רשי בסוף עמוד א'. הזכרנו שמי שיש לו פירה דסופלי, אז יש לו 400 מכל הצדדים מסביבו. זה מתי? דלא מייחד לפתחה. רשי, שלא היה לו פתח אצל חפירה, אלא זאת אומרת, לא היה לו פתח מהבית שלו מול החפירה הזאת, אלא דרך פתח ביתו שהוא יוצא ונכנס בו, היה לו דרך לצאת לחצר וללך אחר החפירה שלפני סוף ביתו הוא משתמש. זה היה במקרה הזה שהגמרא אומר לא מייחד לפתחה, הוא היה צריך לצאת מהבית, ללכת מרחק מסוים עד שהוא מגיע לחפירה הזאת שהיה ממוקמת אולי בסוף ביתו, אבל זה לא מול פתח ביתו. אם זה המצב, אז אתה מקבל, אתה בא לחפירה הזאת, מקבל 400 מסביב אותו פירה דסופלי. הרשי ממשיך בראש עמוד ב', אבל מייחד לפתחה, שהיה לו פתח לסוף ביתו, אצל החפירה. ודרך אותו פתח היה רגיל להשליך הגרעינים ולתלן, אין לו בחצר בשביל החפירה, אלא 400 שלפני אותו פתח. אני חושב שהציורים בפירושי יכולים להוסיף בהירות לנושא. בצד יש לנו נושא, סוגים שונים של אכסדרות. מה דינם לגבי 400? אמרנו ש400 לפני פתח בית מגיע לאותו בעל הבית. מה הדין אם בכניסה לבית יש אכסדרה? אז מה זה אכסדרה? אז יש כמה וכמה אפשרויות איך להבין אכסדרה, וזה כמה מהם יופיעו פה בגמרא. אמר רב הונא, אכסדרה אין לה 400. בחלוקת החציר לא נותנים 400 לפני האכסדרה. והגמרא מסבירה ההיגיון. למה יש 400 בחצר לפני הפתח? משום פירוק מסעו. שהוא בא לביתו עם שקיות מהסופר, והוא רוצה לפרק את המסע מעל החמור, צריך מקום לתמרון, לזוז, להוריד מהחמור את החבילות, ואחר כך להביא אותם לתוך הבית. אז צריך מקום בשביל זה. אפשר לדמיין כמו חנייה של אוטו, אז אדם צריך מקום כדי לפתוח את הדלתות ולהוציא משם את החבילות, לשים אותם על הרצפה, זה דורש מקום. אז מהמציאות היומיומי הזאת, מבינים, והחזל הבינו שצריכים לתת לכל אחד 400 בפני הפתח, ששם הוא מפרק מסע חמור. אבל אם לפני הבית יש, נגיד, תוספת של אכסדרה, זה לבינתיים נגיד זה מקום שבנוי מעמודים ותקרה, אבל הוא לא חדר פנים בית, הוא מין מרפסת בכניסת הבית. אם זה המצב שיש אכסדרה בפני הבית, אז איך הגמרא אומרת, תימא מאי, למה אמרנו שיש צורך לתת 400 משום פירוק מסוע? אחא, בעניין מחסד, איפה שאתה עיר לגבי, הוא מפרק, אפשר להביא את החמור ישירות לתוך האכסדרה ושמה לפרק את הבהמה ממסעו. לא צריכים לקחת עוד שטח מהחצר בשביל המטרה הזאת, אם מדובר באכסדרה בפני הבית. מטיב רב ששת, מביא רב ששת מקור שסותר מה שאמרנו, מה שמעבונה. אחד שרי בתים ואחד שרי אכסדראות, יש להן 400. הדגשנו מה שחשוב לנו, בפני אכסדרה יש תוספת של 400. אז זה נגד מה שרבונה לימד. כי תניה היא, מתי שייך המקור הזה שיש 400 בפני אכסדרה? באכסדרה דבי רב. הזכרנו מקודם שיש כמה סוגי או מיני או תיאורי אכסדראות, אז יש אכסדרה שהיא נקראת אכסדרה דבי רב. רש"י מימוד, אכסדרה דבי רב דפנות סביב לה, אלא שמוקפות חלונות. זה כבר לא אכסדרה שאנחנו תיארנו מקודם. עד כדי כך הגמרא אומרת, עם המקור הזה שמקנה 400 לפני אכסדרה, מדובר באכסדרה דבי רב, הגמרא מקשה, מאכסדרה דבי רב, פשיטא, לא צריך מקור תנאי ללמד את זה, אידרונא מעליא הוא, זה חדר לכל דבר. זה, שוב פעם, זה מקום שמוקפת, יש מחיצות סביב, אבל בתוך כל המחיצות יש חלונות, הרבה חלונות, אבל זה נחשב אינדרונא מעליה, הכוונה חדר גמור, חדר רגיל. אז ודאי שזה פשיטה שהוא יקבל 400 בפניו. אז על זה לא התכוון רבונה, זה לא התכוון המקור שמלמדת שלאכסדרה יש לה הדר לעמוד. זה פשיטה. אלא באכסדרה רום הייתה. אז מצד אחד רב הונא אומר שאכסדרה אין לה 400, מה עם המקור הזה שאכסדרה יש לה 400? זה מדובר באכסדרה רומייתא. רש"י, שוב מימול, אכסדרה רומייתא מוקפות דפנות נמוכות שאין מגיעות לתקרה. אז מקום כזה שהדפנות הן נמוכות, וכזה דבר החידוש של המקור הוא שיש בכל זאת יש לה 400, למרות שזה לא חדר גמור, זה מה שמקיף אותו הם דפנות נמוכות. בכל אופן, זה הנושא של הברייתא, שלאכסדרה יש לה 400, אבל אם זה כמו התיאור שאנחנו אמרנו בתחילת הקטע, שזה מקום, יש עמודים סביב איזו גגון עליהם, זה כבר לא מקבל ארבע אמות. תנו רבנן, יש כאן סדרה של דברים שאם הם נמצאים בחצר יש להם ארבע אמות. בית שער, סדרה ומיופסת, יש להם ארבע אמות. רשי ממול בית שער, בית קטן שלפני פתח טרקלין, וקוראים לו מביא לשון לועזי. אז שוב פעם, זה בית קטן שעומדת בפני טרקלין, בית גדול. זה בית שער. אך סדרה, ראינו את זה כבר, הוא מיופסת. מיופסת, מגיעים אליו דרך סולם, עונים סולם או מדרגות שמגיעים למיופסת, ומהמיופסת הזאת יש פתחים לתוך הבניין. הפתחים האלו, כל פתח נכנסים לאיזו דירה אחרת. כדאי שוב לעזר בפירוש חי. אז המקור הזה שמזכירה שלושה דברים, בית שער, אחסד ומיופסת, לכולם יש להן ארבע אמות. זה ארבע אמות בכניסתן, בכניסת בית שער, בכניסת הסדרה, יש ארבע אמות. היו ארבעה או חמישה בתים פתוחים למרפסת. אמרנו מקודם שמרפסת כשמו כן הוא מרפסת, אבל משם אפשר להיכנס לתוך המבנה. תלוי, יש כאן מספר דירות שיכול להיות שנפתחו לאותו מרפסת. אז הוא אומר שאם יש ארבע או חמישה בתים פתוחים למרפסת, אין להן אלא דלת אמות בלבד. ואיפה יהיו הדלת אמות? אז הם יהיו אצל רגלי הסולם. מעמידים את הסולם כדי להגיע למרפסת, סולם או סדרה של מדרגות, ותחתית הסולם שמוביל למרפסת, אבל תחתית הסולם עומדת בחצר. אז אנחנו פה אומרים שאת השטח לפני אותו סולם, איפשהו עומד ברצפה, יהיה ארבע אמות. אבל אני מדגיש פה, זה ארבע אמות סך הכל, לא ארבע אמות לכל דירה ודירה שנפתחת למרפסת. יש לנו בצד נושא, מבנה משולש, בר מיני, זה עם שאלות בעניין ארבע אמות בחצר ועוד ענייני שכנים. Before we go on to the new series of questions, just want to go over the middle of the braisa we just learned. יש בתוך הברייתא שלמדנו עכשיו נקודה שאני רוצה רק לחזור עליו. היו ארבע או חמישה בתים פתוחים למרפסת. אותו מרפסת שהוזכר בתחילת הברייתא שיש להם ארבע אמות, יש מצב שיש כמה דירות שנפתחות לאותו מרפסת. כתוב פה אין להן אלא ארבע אמות בלבד. מה הכוונה? בתחתית של הסולם שעולה לדירות האלו, רגלי הסולם, תחתית הסולם עומדת בחצר. אז הזכרנו השטח של ארבע אמות שנותנים לפני כניסת הבית או כניסת הבית שער. למרות שיש פה ארבע חמש דירות למעלה מהמרפסת לתוך אותם דירות, סך הכל יש רק מתן ארבע אמות אחד בלבד אצל רגלי הסולם. בא מיני רבי יוחנן ורבי ינאי, לול של תרנגולים, השאלה פה, יש לו דלת אמות או אין לו דלת אמות? רשי אומר, לול של תרנגולים, בית קטן שמגדלים בו תרנגולים ויש לו פתח לחציר, האם בפני הלול יש ארבע אמות או לא? אז הגמרא עונה, אמר לי רבי ינאי, עונה לרבי יוחנן, תמה מאי, למה בכלל יש ארבע אמות? משום פירוק מסעו. אבל פה אצל לול זה, אין צורך לזה. למה? הכה מטפס ועולה, מטפס ויורד. רשי אומר, מטפס ועולה, התרנגול מטפס ותורח ועולה דרך ראש הכותל לתוך הלול, אז הוא לא צריך ארבע אמות נוספות בשטח החצר. שאלה הבאה, בא מיני רב אומר רב נחמן, בית חציו מקורה וחציו אינו מקורה, זה בית מקורה קשור למילה תקרה, אז יש בחצי הבית תקרה וחצי הבית פתוחה, אין לה תקרה, היא פתוחה לכיפת השמיים. יש לו דלת אמות או אין לו דלת אמות? המלא, אז רב נחמן מנה, אין לו דלת אמות. לא מבעיה קירויו מלגב דאפשר דעיל לגבי ומפרק, לא צריך ללמד המקרה שהחלק המקורה הוא פנימי, מה הוא ממילא, חלק הפתוח הוא דווקא החצי הבית שסמוך לרחוב, אז אין צורך לעוד ארבע, אני אמרתי סמוך לרחוב או סמוך לפתח לכניסה לבית, אותם ארבע אמות של הבית, שפנים הבית שסמוכות לפתח, אלו החלק הזה של הבית הוא דווקא פתוח, אז אין צורך לקבל ארבע אמות נוספות בחציר בזמן שאתה יכול להכניס את החמור לתוך הבית, אבל אותו קטע שעומד כעת מיד בכניסה הוא פתוח לכיפת השמיים, אז זה מקום, אין אדם לא יעמיד שם ריהוט ותחולת הבית שזו סיבה לתת לו 400 מחוץ לבית, מאחר שהקירויו התקרה הוא מלגב הוא רק בחלק הפנימי של הבית, חלק הקרוב לכניסה הוא לא מקורה, אפשר שם להעמיד את הבימה בתוך כניסת הבית, לא צריך לקבל עוד 400 בחצר, אלא אפילו קירויו כלפי חוץ, אפילו אם חצי הבית שמקורה היא הצד החיצוני של הבית, הכוונה הצד החצי שקרוב לכניסה, חלק הפתוח הוא פנימי יותר, שוב אין צורך לארבע אמות נוספות בחציר, אפשר דעיל, אפשר להכניס את הבהמה, את החמור לתוך הבית, לאותו כיוון, לאותו צד פנימי, זה לגבי לתוך הבית ומפרק, ושמה לפרק את המסע, זה החלק הפנימי במקרה הזה הוא דווקא החלק שאינו מקורה. בא מיני רב אונה מרב עמי, אחד מבני מבוי שביקש להחזיר פתחו למבוי אחר, אם נעזר בספר פירוש חי אנחנו, וכמובן מה שרשי מסביר, אנחנו מדברים כעת במקרה של שתי מבואות, באמצע המבואות האלו יש בית, צד אחד של הבית פתוח למבוי, מבוי ששם יש עוד בתים וחצרות, הצד השני של הבית כעת סתום. אז אחד מבני מבוי שביקש להחזיר פתחו למבוי אחר. אז הוא רוצה לפתוח פתח למבוי השני שעד עכשיו הוא לא היה חלק ממנו, חוץ מזה שהקיר קיר ביתו פנה לאותו מבוי, אבל הוא עצמו לא נכנס ויצא משם. אבל עכשיו הוא רוצה לפתוח לשם דלת. בני מבוי מעקבים עליו או אין מעקבים עליו? האם הם יכולים להגיד לו, אנחנו לא רוצים עוד אחד במבוי שלנו, או לא יכולים לעקב עליו? אמר לי, אז רב עמי ענה לרבונה, בני מבוי מעקבים עליו. הם יכולים להגיד לו, לא, אל תיכנס לפה. עוד שאלה. אכסניה, לפי בני אדם מתחלקת או לפי פתחים מתחלקת? אנחנו נעזר בפירושו של רבנו גרשום לקטע הזה. אכסניה של מלך מופיע למעלה צד השוליים, אצל שוליים השמאליים של הדף למעלה. אכסניה של מלך שעוברים בעיר ומחלקים אותן בבתי העיר, ניתן להם נינה ופרנסה. אכסניה זה רשי עצמו אומר, זה חיל של מלך, החיילים של המלכות שעוברים ממקום למקום, וזה על תושבי העיר שבו הם נמצאים עכשיו לספק לינה ואוכל. השתבאי לפי בני מבוי שיש להם בתים, לכל בית מחלקים, או לפי פתחיה מחלקים, שאם יש בבית שני פתחים שיתנו לו שני חלקים מן האכסניים, שיהיו שני בתים. או האפשרות הראשונה שזה לפי כל בית סכום מסוים, כמות מסוימת של חיילים. אז אנחנו נתקדם בגמרא. אמר לי, אז זה היה השאלה השנייה שרב הונא שאל את רב עמי, אז רב עמי העונה, לפי בני אדם מתחלקת. אז לפי הרבנו גרשום, זה לכל בית מוקצב סכום מסוים של חיילים. תניה נמי אחי, זבר שבחצר מתחלקת לפי פתחים, אכסניה לפי בני אדם. מה זה זבר שבחצר? הרבנו גרשום פה ממשיך. אנחנו שוב נפנה לרבנו גרשום. זבר שבחצר לפי פתחים מתחלק, שאם היו בבית שני פתחים ולבית אחר פתח אחד, שמוצאים זבר, זבר זה כולל קליפות של פירות וירקות, שעם זמן שייתם בחוץ ודריכת בני החצר עליהם, הם הופכים להיות זבל. עכשיו כעבור זמן שזה כבר הפך להיות זבל, איך מחלקים את זה? אז אנחנו ממשיכים. הוא בא לחלקן, זה של שני פתחים נוטל פי שניים, וחלק שלישי נוטל האחר לפי שיעור הפתחים היו מוציאים הזבל. אז לכן, אם יש לבית אחד, כמו שראינו פה, שני פתחים, ובית השני יש רק פתח אחד, זה שיש שני פתחים, אנחנו משערים ויוצאים מהנחה שזורקים את הקליפות המקוריות מכל פתח. אז ממילא בית שיש לו שני פתחים, מול בית שיש לו רק פתח אחד, אותו בית עם שני פתחים תקבל שני שליש מהזבל. אמר אבונה, אולי נפנה קודם לנושא בשוליים. כתבנו אחד מבני המבוי שרוצה להקיף מחיצה סביב דלת העמוד שיש לו בחצר. האם תלוי על מיקומו, אם הוא חיצוני או פנימי? הגמרא, אמר רב הונא, אחד מבני מבוי שביקש לסתום כאילו לבנות גדר כנגד פתחו. בני מבוי מעקבין עליו שמערבה עליהן את הדרך. אז רבונה קובע שאסור לו לעשות כזה דבר, לבנות גדר סביב פתחו. למרות שיש לו ארבע אמות לפני פתחו, אבל לסתום אותו, לבנות גדר סביב הפתח, זה לא. למה? בגלל שזה מרבה עליהן את הדרך. המשמעות הפשוטה של מרבה עליהן את הדרך, עכשיו מי שרוצה לעבור מסוף המבוי לכניסה למבוי צריך להקיף את הגדר שלפני בנייתו אותו אדם יכול ללכת ישר. עכשיו הוא צריך לעשות איזה סיבוב סביב, מעקם את הדרך סביב הגדר, זה מרבה עליהן את הדרך. יש עוד פירושים שתוספות מרחיב דיבור על זה עם גישה שונה. נמשיך בגמרא, מטבעי, חמש חצרות פתוחות למבוי. כולן משתמשות עם החיצונה, והחיצונה משתמשת לעצמה. אותו חיצונה, הכוונה זה החצר שהכי קרוב לרחוב, ליציאה מהמבוי לרחוב. פנימי הוא בכיוון ההפוך. אז כל אלו הפנימיים יכולים לדרוך, יש להם זכות לדרוך אצל הפתח של החיצונה. החיצונה היא משתמשת לעצמה, היא לא רשאית. בני החצר האלו הם לא רשאים להסתובב לדרוך על כניסת החצרות הפנימיות יותר. יש רשי למטה בסליקת סוף הקצרות משתמש לעצמה לבדה, וקשי לרבונה, תאמר כולן מעקבים, ואפילו החיצונים מעקבים על הפנימים. ופה רואים שהחיצונה אין לה זכויות על הפנימיים, ורבונה קבע שגם החיצונה יכולה כן לעקב על הפנימיים. משמע שיש לחיצונה לפי רבונה שליטה על הנעשה פנימה יותר. נמשיך במקור הזה בבריתה. והשאר משתמשות עם השנייה, השנייה הכוונה השנייה מהרחוב, מהיציאה מהמבוי, והשנייה משתמשת לעצמה ומשתמשת עם החיצונה, אבל כאילו פנימה יותר לא. נמצאת פנימית משתמשת לעצמה ומשתמשת עם כל אחת ואחת. אבל אחזור על הקושיה, זה נכון הכי פנימית, אבל הכי חיצונה לא, אין לה מילה כלפי הפנימיים יותר. אבונה אבל הוא אמר שכולם מעקבים זה על זה אפילו החיצונים על הפנימיים. הגמרא עונה, תנאי, הנושא הזה, מחלוקת תנאי, זה תניא. אנחנו נקרא ממקור שרואים כמו כל המקור במסגרת, אבל יש קצת בעיה בהבנת המקור. אז בסוף המסגר רואים, כמו שואלת חצרות, מאן דקשמיהו, מאחר שבסוף המקור רבי שמעון אלעזר מדבר על חצרות, אבל התנא קמא לא הזכיר אותם, אז צריכים קצת תיקון לשון. ובסופו של דבר אנחנו נראה שהנושא הזה של כמה שליטה יש לחצרות החיצוניות על הפנימיות, שהוא מחלוקת תנאים. וגם תשימו לב שיש לנו סימון של תשובה ארוכה. אמרנו תנאי, הנושא שנוי במחלוקת תנאים, דתניא. אחד מבני מבוי שביקש להחזיר פתחו למבוי אחר. בני מבוי, כוונה, בני מבוי אחר מעקבין עליו. ראינו את הדבר הזה מקודם. היה סתום וביקש לפותחו, אין בני מבוי מעקבין עליו, דברי רבי. הגמרא תסביר את זה, תרחיב על זה עוד כמה שורות, אז אנחנו נמתין כעת בלי הסבר. רבי שמעון בן אלעזר אומר, חמש חצרות הפתוחות למבוי, כולן משתמשות במבוי זו עם זו. עכשיו, בדרך כלל, כשתנא מאוחר יותר, שמופיע מאוחר יותר בברייתא, מזכיר משהו, הוא מזכיר את זה כתגובה למה שנאמר מקודם. אבל פה לא ראינו התייחסות מצד רבי למה שרב שמעון בן לנושא של רב שמעון אלעזר. אז הגמרא שואלת, חצרות שהוזכר על ידי רב שמעון אלעזר, מאן דקר שמיא, מי הזכיר אותם מקודם שגרם לכך שרב שמעון אלעזר צריך לדבר על זה? חיסוי מחסרו והכי קטני. האמת היא שהתנא קמא כן הזכיר, אבל אנחנו לא ראינו את זה, כי מה שראינו היה שנוי בקיצור. אז מה ההבנה הנכונה? וכן חמש חצרות הפתוחות למבוי, כולן משמשות עם החיצונה, והחיצונה משמשת לעצמה וכולי, דברי רבי. מה שראינו במקור לפני התשובה הארוכה, זה בעצם דברי רבי, שזכות השימוש תלוי במיקום של אותו חצר. החיצונה, הכי חיצונה, מוגברת לאזור הכניסה שלה החוצה, יותר משם לרחוב, אבל אין לה זכויות לדרוך על כניסות הפנימיות יותר. רבי שמעון בן עזר אומר, חמש חצרות הפתוחות למבוי, כולן משתמשות במבוי. דהיינו, אפילו החיצונה יש לה זכות לדרוך על הכניסה של הפנימיים יותר, וזה תואם לשיטת רב הונה, בניגוד לרבי שקדם, שזה לא כמו רב הונה. אז הדין של רב הונה מחלוקת בין רבי ורב שמעון בן אלעזר. בצד תחת הנושא בשוליים כתבנו, היה לאחד ממבוי איך אחר פתח סתום למבוי זה. שוב פעם, הציור של בית שממוקם בדיוק בין שני מבואות. אותו בית היה פתח רגיל, צד אחד של הבית, ובקצה השני, בצד השני של הבית, היה פתח, אבל היה סתום. האם בני מבוי זה יכולים לעכב עליו מלפותחו? אז אנחנו נתקדם בגמרא בו בזמן שנזכור שהיה מקרה שקדם לזה במקור, שבו כתוב, אחד מבני מבוי שביקש להחזיר פתחו למבוי אחר. פה זה לא בדיוק אותו דבר. אמר מור, היה סתום וביקש לפותחו, אין בני מבוי מעקבין עליו. מה ההבדל בין זה למקרה הקודם? המקרה הקודם לא, היה רק קיר, לא היה שום פתח, לא רמז לפתח. הוא רצה לפרוץ את הקיר ולבנות פתח מחדש. פה שמתואר בית עם פתח סתום, אז המילים מצביעים על כך שהיה פתח רק שהוא היה סתום. אז הברייתא אומרת שאם זה היה מצב, רוצה לפתוח את אותו, הוא רוצה לפתוח את זה למצב שהיה קודם, היה פתח, בינתיים סתמו ועכשיו רוצה לפתוח אותו, יכול. בני מבוי השני הם לא יכולים לעכב עליו. אמר רבא, לא שנו, זה שקטני, שמובא, שלא יכולים להקיף, זה נכון, אלא שלא פרץ את פסימיו. כשסתנו את את הדלת, שמרו על העמודים, המזוזות שמהווים את מסגרת הדלת, אבל פרץ את פסימיו. אם ובמאמץ שלהם לסתום אותו פתח, גם הורידו את המזוזות, מזוז העמודים שבצידי הדלת, הם הורידו אותם ועשו, שמו שם בלוקים לגמרי לסתום את את הפתח, ועכשיו רוצים לפתוח, ליצור פתח כמו שהיה פעם, אבל במצב כזה בני מבוי מעקפים עליו בזה שהוא סתם את פתחו וגם סילק את המזוזות. זה גילה את, הוא גילה את דעתו שהוא מסתלק משם לגמרי, מסתלק משימוש באותו מבוי שני. או, אתה עכשיו רוצה לבנות פתח מחדש, אז אנחנו לא רוצים, לא רוצים להרבות אצלנו דיירים ועוברים ומשתמשים במבוי. הגמרא ממשיכה, אמר לי אביי לרבה, תניא דמסייע לך. יש ברייתא שתמצא בו סיוע לדין שלך. אנחנו ממשיכים דף י"ב עמוד א', בית סתום יש לו דלת אמות, כוונה יש לו, היה לו פתח לחצר וסתמו את הפתח, אז יש הבית הזה מקבל דלת אמות בפני אותו פתח סתום. פרץ את פצימיו, אין לו דלת אמות. זה מה ש נגיד משקף את דבריו של רבא. רבא אמר שיש לחלק בין דלת סתום לדלת שלא רק סתום אלא פרץ את פצימיו. אמנם רבא דיבר על הוא התייחס לברייתא שדיבר על בית שנמצא בין שני מבואות, וכאן אנחנו מדברים על חלוקת החצר. בכל אופן הרעיון הוא אותו רעיון או אותו בסיס, סילוק הפצמים, הפצימים זה נחשב כסילוק לגמרי. ופה בברייתא זה מלמד או זה מראה או מזה מסיקים שלא מקבל את הדלת אמות לפני הפתח. עוד הלכה, בית סתום ויש מת בתוך הבית, אינו מטמא כל סביביו, אין דינו כמו קבר אלא דינו עדיין כמו בית. וההלכה אומרת שטומאת המת מתפשטת מחוץ לבית, אם הוא בית עם דלתות, רק כנגד הפתח. רש"י שורה שנייה אומרת, אינו מטמא סביביו אלא כנגד הפתח, אם מת בתוכו. פרץ את פצימיו, מטמא כל סביביו. גם זה משקף את הדין של רבא, שעם אותו בית שיש בו גופה אבל אין דלתות כעת, הוא סתם את הדלתות וגם סילק את המזוזות של הדלתות, זה הופך את הבית להיות כמו קבר, ויש דין דרבנן שקבר מטמא כל סביבותיו בשיעור דלת אמות. הדין הזה זה כדי להרחיק אנשים שיש להם טהרות כולל מאכלים שצריכים להיזהר בטהרתם מלהתקרב מדי ובאמת להעיל לגמרי על אותו בית. אז יש דין דרבנן שאומרת שהטומאה מתפשטת סביב הבית דלת אמות כפי שהגדרנו, ושאר כלב זו הנקודה האחרונה, שאם לבית הזה יש דלת, אפילו אם הוא סתום, אבל לא פרץ את פסימיו, הדין, דין התפשטות התומה שתיארנו זה רק מול הדלת. אבל אם הורידו את המזוזות הפצימים, אז הבית הזה הופך להיות כמו קבר ומתמי כל סביביו. עד כאן שיעורנו להיום.